סופת קול. רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
אז מה הפעם, טובה?
שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם מאזינים לתוכנית, ומה הפעם טובה, כאן ב-BGU רדיו. אני יודעת שאתם שואלים, ומה הפעם? אז הפעם ליאת לוי נמצאת איתי כאן באולפן, ומחכה לנו תוכנית פשוט מעוררת השראה. אני אומרת לכם, משהו לא נורמלי. לי קוראים טובה שימנוב, וליאת, מה שלומך?
היי, מה מצב?
סמיילי מאוהב סטטיק ובן אלוני. זה שיר שלי. איך הייתה לך נסיעה לבאר שבע? מאיפה הגעת אלינו?
הגעתי מראשון פקקים לאורך כל הדרך, אבל מוזיקה כיפית בדרך, אז זה כיף.
איזה מחשבות היו לך?
וואי, שלשם שינוי אני נוסעת לדרום, כמעט אמרתי טסה, שאני נוסעת לדרום ולא לטייל. זה היה שונה.
בדרך כלל יוצאת לטייל כאן באזור דרום?
אני מאוהבת.
או צפון או כל הארץ?
כל הארץ, אבל אני מאוהבת בדרום. יש משהו מאוד עוצמתי באזור הזה.
המדבר?
המדבר.
אז אני מאוד שמחה שאת כאן איתי.
תודה על הזמנה.
ליאת לוי, יועצת מרצה ובלוגרית, ליצירת טיולים עם משמעות. גם וונדרלי, נדבר על זה בהמשך, וגם על היומן מסע שאת יוצרת אותו. אז תספרי לי מה זה אומר בשבילך לייצר טיול עם משמעות, למה הכוונה?
אני חושבת שכאשר אנחנו כוללים דברים שמעצימים אותנו, משהו שמשנה, לא משנה אותנו, בדרך כלל אנחנו מתמשים במונח משנה אותנו, אני חושבת שכל טיול שלנו, מרגע שהוא מקלף משהו מעצמנו, אז הוא יוצר איזשהו משהו חדש. כשאנחנו מדברים על משמעות, אנחנו מדברים על איזושהי השפעה של המציאות עלינו, וכשאנחנו מדברים על ערכים מסוימים, אז איזושהי השקפת עולם שמלווה אותנו.
את יודעת שאנשים לא משתנים.
לגמרי, אני לגמרי מסכימה איתך. אני, כשאנשים משתמשים במונח, אני השתניתי, חזרתי בן אדם חדש, וזה לא.
בולשיט, אני פשוט, לא קונה את זה.
גם אני לא, לגמרי. אני פשוט חושבת שמה שקורה לנו זה שמשהו נפתח בנו, כי עם השנים אנחנו נכנסים לאיזשהו שלב כזה של שגרה מסוימת, והשפעות חברתיות, כאלה, כל מיני דברים שקורים לנו עם השנים, שאנחנו מאמצים אלינו, אבל הם לא באמת חלק מאיתנו, ומה שקורה בעצם בטיולים, משהו נפתח, ומשהו מתקלף, ומשהו, אנחנו עוזרים מאוד לעצמנו להתחבר לתוך עצמנו, אז זה מאפשר לנו, שזה המשמעות שאני מדברת עליה.
מעניין למה זה קורה דווקא בטיול. מה מיוחד בו?
שקורה?
שקורה שפתאום אתה מתקלף יותר מהרגיל.
אני חושבת שזה קורה לנו כי אנחנו יוצאים מהמקום המוכר והידוע שלנו, למקום אחר. וברגע שאנחנו מגיעים למקום אחר, אז יש שני מצבים שיכולים לקרות. או שאנחנו מאפשרים לעצמנו, או שאנחנו נתכנס.
מה זה אומר מאפשרים?
מאפשרים לעצמנו זה אומר לחוות, להיות, להיות באותו הרגע.
ומנגד, מה זה להתכנס?
להתכנס זה אומר שאנחנו שומרים על אותו אזורים הקבועים שלנו, שאנחנו לא מוכנים לנסות, שאנחנו מאוד מקובעים בעצמנו. וכשאנחנו נמצאים בתוך המקומות האלה, אז אני לא חושבת שאנחנו בדיוק באמת יכולים לאפשר לעצמנו. נגיד, זה כמו ששואלים אותי כשאני מטיילת, אם אני תמיד מחפשת את הישראלים, אז אני לא. חלילה, אני מאוד אוהבת את הישראלים, אני חושבת שאנחנו עם שגם הראשון לי לעזור, ואני גם נתקלתי במצבים האלה שהראשונים לעזור לי, שעזרו לי, אבל אני תמיד אמרתי, כששאלו אותי למה, אז אמרתי כי בישראל יש מספיק ישראלים.
ובחול יש לך הזדמנות להכיר תרבות אחרת.
וזה לא רק התרבות האחרת, זה בכלל תרבויות אחרות, כי אתה, ברגע שאתה מאפשר לעצמך, אז אתה באמת יכול, למרות שהיום אנשים מאוד מחוברים לתוך הנייד, אז זה יכול לאפשר לך גם להכיר מקומות מכל העולם. אני, יש לי חברים באמת בכל העולם, אני עדיין נמצאת איתם בקשר, וזה כיף. אתה, לפני הקורונה, אז יצא לי שטסתי לבקר שתי חברות, ואחת גם הגיעה במיוחד לפגוש אותי באיזשהו מקום. טסתי לבודפשט, לברטיסלבה ווינה. בבודפשט התארחתי זה לחברה שהכרתי בניו זילנד. פגשתי את החברה מאמסטרדם בברטיסלבה, וטיילנו ביחד בווינה. אז כיף. ואותה לצורך העניין, את זאת מאמסטרדם, הכרתי בדרום אמריקה. אז הפתיחות הזאת לחוויות אחרות, לאנשים אחרים, זה משהו שמוביל אותנו ככה, אני חושבת, יאפשר לנו הרבה יותר מאשר אם אנחנו רק נגיד, אוקיי, נשאר בסביבה ישראלית או משהו כזה. יש לנו גם את הנטייה הזאת, שכשאנחנו כחבורה ישראלית, פחות להתחכך באחרים.
תספר לי קצת על הטיול בניו זילנד. כמה שנים מתוך החיים את מסתובבת לך בחול?
לא ספרתי כמה שנים הייתי בחול, אבל טיילתי. ניו זילנד הייתה...
אני כבר ספרתי איזה 5.
כן, 5 שנים במען האמת אפילו רק ניו זילנד. ניו זילנד זה אהבה בלתי נגמרת. יש לי רומן איתה, ולהערכתי הוא גם ימשיך לאורך כל חיי. הוא היה הטיול הראשון שלי אחרי התואר השני. בדרך כלל אנשים טסים אחרי הצבא, אני טסתי אחרי התואר השני. אז היה הטיול הראשון הגדול שלי, וגם טסתי אליו לבד. שם התחלתי את הטיול הגדול הראשון, טסתי, טיילתי כמעט שנה.
גיל?
זה היה בגיל 25, אם אני לא טועה, אל תתפסי אותי במילה.
את זוכרת איך זה לטייל לבד?
כל הזמן אני עושה את זה.
לא, אני... הראשון.
הראשון? כן, בטח שאני זוכרת.
כמה אמרו לך שאת משוגעת?
אמרו לי שאני מטורפת. זה גם לא היה מאוד מקובל בזמנו שאנשים כל כך עושים את זה. אני מדברת איתך על כמה שנים אחורה.
טוב, גם לא היה את כל העזרה הטכנולוגית.
לגמרי, לגמרי.
לא היה וואטסאפ, וזה כל כך משמעותי, או גוגל מאפס.
על מה את מדברת?
כן,
הלכת רחוק.
לעשות שיחות וידאו במשפחה, על זה דיברתי.
הסקייפ בזמנו עלה כסף. לא היה ג'ימייל. בזמנו זה היה, להתכתב זה היה דרך המסנג'ר, שאת צריכה לחפש אינטרנט קפה.
וואו, אני חושבת על הטיול שלי בדרום אמריקה, מי שמכיר את האפליקציה Maps.me.
בטח.
לא גוגל מאפס.
כן.
שהיא לתוך השטחים.
נכון.
כמה נעזרתי באפליקציה הזאת? היא הצילה אותי הרבה פעמים.
אז אני מהתקופה, אז בטיול הראשון,
אתה לוקח מפה.
זה מפה. זה ממש מפה. אתה גם יכול ללכת לאיבוד עם המפה הפיזית, כי לא תמיד שמים את כל המפות, את כל הרחובות הקטנים. וזה חוויה מטורפת אחרת לגמרי. תחשבי שבשבילי, נגיד, להתקשר הביתה, ונגיד היה הסכם שבגלל שטסתי לבד, אז היה הסכם עם המשפחה שאני אחת לשבוע מתקשרת, ובעיקר לפני, אם אני יוצאת לפני טרק או משהו כזה. תחשבי שבשביל להתקשר, אז הייתי צריכה לחפש טלפון ציבורי ולקנות כרטיס חיוג. זה לא כמו היום, זה באמת היה אופציה להתנתק. להבדיל אלפי הבדלות.
טיילת גם לבד היום.
נכון.
בשנים של כבר עם המודרנה.
נכון.
איפה יותר מאתגר באמת?
זה אתגרים שונים.
בהקשרים האלה של העזרה הטכנולוגית.
כן, כן, כן. אני חושבת, זה בדיוק העניין, אני חושבת שזה אתגר שונה. כי אם נגיד בטיול הראשון, האתגר הראשון היה לחפש את האינטרנט ולחפש את המקומות בשביל לעדכן, היום אתה צריך, האתגר הוא לדעת להתנתק מהדבר הזה, להכניס את עצמך לפלייט מוד, תרתי משמע.
ספרי לי על זה לגמרי. זה מאוד קשה להתנתק, אנחנו כל כך התרגלנו לשתף את התמונות, איזה כיף לי וכאלה.
בגלל זה אני תמיד, יש הרבה פעמים שאני לוקחת, אני מצלמת ואני פשוט, זה יכול לחכות לאחר כך השיתוף, כל בסדר.
מסכימה איתך מאוד, אני רוצה שנשמע שיר שבחרת. בחרת הרבה, באמת היה קשה.
היה לי קשה.
אני רוצה שנתחיל עם השיר In My Mind שבחרת. תספרי לנו למה, או שאחר כך.
נראה לי אחר כך, כך שיהיינו מהשיר.
Yeah.
אתם מאזינים לתוכנית ומה הפעם טובה כאן ב-BGU רדיו. איתי באולפן נמצאת ליאת לוי. ליאת, למה בחרת את השיר הזה?
וואו, יש בו הרבה דברים והרבה מסרים, אז אני אנסה מה זה לקצר. אני חושבת, הוא מדבר קודם כל על נושא של dreams. אנשים, אנחנו, בסופו של דבר, המטרה שלנו, לפי מה שאני רואה בתפיסה שלי, זה שחלומות נועדו להגשמה. אנחנו צריכים תמיד למצוא את הדרך לעשות אותם, אז החלומות האלה גם מלווים אותנו, ומה שיפה בשיר, שהוא גם לוקח אותי למקום שחלומות מתעדכנים. ולמה אני אומרת את זה? כי אנחנו מחכים לצאת, לטייל ולעשות דברים וכאלה, ומה שקורה כאילו בסופו של דבר זה שאנחנו לעולם לא שוכחים מאיפה באנו. ומאיפה באנו, זה, יש לי משפט שאני תמיד אומרת למטיילים שאני מלווה אותם, גם בהרצאות וגם בכלל גם כשאני כותבת ומלווה אותי, זה שלא משנה לאן אנחנו הולכים, אנחנו לוקחים לכל מקום איתנו, אותנו.
את עצמנו.
טיולים זה מקומות, זה חוויות, זה אנשים, אבל בסופו של דבר אנחנו, זה אנחנו.
מכירה את השיר של שלמה ארצי, שהוא אומר, לאן שלא תיסע, אתה לוקח את עצמך?
לחלוטין.
הוא נקרא, לדעתי, אבסורד.
זה ממש ככה,
והעניין כי הרבה פעמים אנשים נוטים לומר, החברה, מה, אתה בורח עכשיו, אה? והם לא מבינים, בעיניי, שדווקא טיול, זה המקום שאתה הכי מתכנס עם עצמך.
אני חושבת שאנחנו לעולם לא בורחים, אני חושבת שבטיולים אנחנו מוצאים את עצמנו. זה ממש מביא למצב הזה שאנחנו מוצאים, אנחנו לא מחפשים.
נפגשים עם עצמנו במקומות הכי אישיים.
גם האנשים שאנחנו פוגשים בדרך מפגישים אותנו תכלס עם מקומות שקיימים בתוכנו. אז ה-in my mind זה משהו שכל הזמן אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים באמת לברוח מהמחשבות שלנו ומהרגשות שלנו וממי שאנחנו. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו ברוכים, אין מצב, זה ייקח אותנו לכל מקום.
מה זה אומר לייצר טיול עם משמעות? למה זה חשוב לך? איך הגעת בכלל לכל העניין הזה?
זה סוג שמצא אותי לצורך העניין. אני יצאתי לטיולים שלי, מסתבר, יצא ככה, בדיעבד גיליתי את זה, שיצאתי לטיולים שלי בצמתים שונים של החיים. אנחנו יוצאים בשביל ליהנות ולבלות וכדומה, אבל מה שמצא אותי בסופו של דבר, שיצאתי לטיולים המשמעותיים הגדולים, נקרא לזה.
איזה צמתים, אם את יכולה לחלוק איתנו?
כן, אני אשמח. אז קודם כל שסיימתי את התואר הראשון, את השיחת התואר השני, זה היה הטיול המשמעותי הגדול.
מה שסיפרת לנו קודם.
נכון.
לניו
זילנד. זה היה ניו זילנד, אוסטרליה ותאילנד, טיילתי כשנה. הטיול השני היה לאסיה, שזה היה לנפאל ולטיבט, וזה היה למען האמת סוג של צומת מסוימת, זה היה בדיוק אחרי הניסויים שלי. ושם בעצם זה היה ירח דבש. סוג של צומת מסוימת בחיים, איזושהי קפיצה מסוימת בחיים. הטיול הבא שבה היה, זה כבר לא היה סור רק טיול, זה היה גם טיול ומגורים, גרתי בניו זילנד, סגרתי את העסק שלי.
כמה זמן זה היה בתקופה הזאת?
בטוטל זה היה 5 שנים. זה היה בתקופה של בן הזוג שלי ואני חזרנו לניו זילנד. החלטתי שאני סוגרת את העסק בשביל להגשים את החלום של לגור בניו זילנד. הוא קיבל את ההזדמנות שלו. ואז חזרנו לתקופה מאוד קצרה לארץ, ואני קיבלתי הזדמנות נוספת לחזור לניו זילנד, לבדי הפעם, אחרי שהתגרשתי. גרתי שם עוד תקופה ארוכה. בטוטל כל המצטבר הזה יצא 5 שנים, כי הייתי ממש ממש תקופה קצרה בארץ. וכשהחלטתי לעזוב את ניו זילנד, וזו הייתה החלטה לא קלה, כי ניו זילנד זה my beloved, טסתי לדרום אמריקה.
באתי לשאול למה לחזור לארץ.
שאלה יפה. אני חושבת, קודם כל אין לי תשובה עליה. היא הייתה החלטה שהייתה נכונה לאותה הרגע. יש פעמים, ואני אשקר אם אני אגיד שלא, יש בהחלט פעמים שאני שואלת את עצמי למה חזרתי. כי אני מאוד מתחברת למה שגיליתי בעצמי ומה שנוצר בי שמה. גם כל מה שקשור לטיולים עם משמעות נוצר ונולד שמה בזכות מטיילים שפגשתי בדרך. ככה גם נולד הבלוג וכל מה שקשור למיזם, למיזם שלי. ואני חושבת שזה המקום של המשמעות שאני מדברת עליה, זה באמת המקום של כל ההשפעה שקרתה לי בחיים הפרטיים והחוויות שאימצתי לעצמי מהדרך, יצרו את השינוי בתוכי. וכשאני מדברת על השינוי הזה, זה לא השינוי שאמרנו כאילו ליאת השתנתה, אלא ליאת גילתה דברים נוספים בתוכה. ומה שיפה שקרה לי כתוצאה מכל הדברים האלה, שגם אפילו מצאתי עצמי, שגם בטיול יומי, שפתאום אני לוקחת את עצמי לאיפשהו, אני פתאום ערה לדברים שקורים לי. את מכירה את זה שבחיים קורים לנו כל כך הרבה דברים, ולפעמים אנחנו לא ערים אליהם בכלל? אז בטיולים המשמעות,
אני צריכה שתתני לי דוגמה. אוקיי. אני יכולה לקחת את זה בראש להרבה מקומות.
אז אני אתן לך דוגמה. נסעתי עם חברה, אחרי הרבה זמן שטיילתי רק לבד, פה לדרום, למצפה, באזור ניירקם וכאלה. צללנו לאיזושהי שיחה של ההבדל בין צריכה לרוצה. אנחנו גדלים לאיזושהי צורה מסוימת שמחנכים אותנו שאנחנו צריכים ללמוד, צריכים להיות בצבא, צריכים אחר כך עוד פעם לחזור לאקדמיה, צריכים למצוא את בני הזוג ולהתחתן, צריכים
לעבוד. את אומרת את זה ככה בטון, שאני הולכת למות עוד רגע.
בדיוק. מלמדים אותנו מה אנחנו צריכים, לא באמת עוזרים לנו, ועם השנים בעצם נוצר מצב שאנחנו שוכחים מה אנחנו רוצים.
אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שהעולם הוא כל כך מורכב, ואנחנו יכולים ללכת לאבדון בתוכו, שדווקא כל אותם הנקודות של הצריכה, או הצריך, הם אלה שמחזיקות אותנו בשפיות. אומנם אנחנו מאבדים את עצמנו, אין בעיה, אבל אחרת, שלא ישתמע שאני תומכת, בסדר?
לא, אבל סבבה.
אני, תחשבי על ההיגיון של זה. אם לא, פשוט הייתי הולכת לאיבוד, אם לא הלכת 12 שנות לימוד, צבא או לא, שירות, לא משנה, ואז להתחתן, להביא משפחה, היית...
או שכן או שלא, תכף אני רוצה לשאול אותך שאלה.
בבקשה.
איך נשמע יותר נורמלי? לבוא ולהגיד, אני צריך לקחת את הילד שלי מהגן, או אני רוצה לקחת את הילד שלי מהגן? אנחנו הולכים, כשאני הלכתי ולמדתי, אני לא הייתי צריכה ללמוד, אני רציתי ללמוד. זה עניין של בחירה. אני חושבת שהבחירות האלה גם מלוות אותנו גם בחיים וגם בטיולים. למשל, כשהייתי בדרום אמריקה, נתקלתי ככה באיזשהו מקרה, שהיה לי מאתגר, ושוחחתי עם אחת המטיילות, והיא אמרה לי, אולי את צריכה לחזור לארץ כבר? עכשיו, אני למזלי, מרוב הניסיון שלי, גם של הטיולים וגם העזרה למטיילים, אני מסתכלתי עליה ואמרתי לה, ממש לא. אני רוצה להמשיך להישאר, אבל זה לא רק בשבילה רוצה להמשיך, כי אני רוצה לטייל. כי זה עניין שכמו שזוכרת שאמרתי קודם, שאנחנו לכל מקום לוקחים אותנו איתנו, אז אנחנו לא יכולים באמת לברוח משום מקום. זאת אומרת, לבוא ולצאת מאיזושהי סיטואציה, ולחזור לישראל, כי קשה, זה לא יפתור שום דבר. אז הבחירה שלי הייתה, וזה הרוצה שאני מדברת עליו. כי אנחנו רוצים לבחור בדברים שמקדמים אותנו, בדברים שנותנים לנו ערך, משמעות. וזה בא לידי ביטוי בכל דבר. בטיולים, פשוט אנחנו יכולים לעזור לעצמנו קצת להתחבר לזה יותר.
דיברת על לייצר טיולים עם משמעות, אני רוצה לחזור לזה.
כן.
איך בדרך שלך הכי נכון לייצר טיול עם משמעות עבורך, עבור אחרים?
אני חושבת שקודם כל זה להכיר את עצמנו. וזה הבסיס שלנו, וכשאני מדברת על להכיר את עצמנו, כי זה תמיד משהו שגם מתפתח עם הזמן, אנחנו לא תמיד מכירים את עצמנו. זה כמו שאומרים שאנחנו משתמשים רק באחוז אחד של המוח שלנו. להכיר את עצמנו זה קודם כל להכיר את הערכים שלנו, את הדברים שמובילים אותנו, מה שמנהל אותנו, כי זה לטוב ולרע, לצורך העניין קורה. כי תחשבי שהטריגרים יכולים להפעיל דברים טובים, ויכולים להפעיל דברים פחות טובים. וככל שאנחנו נכיר את עצמנו יותר, אז אנחנו נדע גם מה מנהל אותנו בדבר הזה, ונדע איך להתנהל בתוך סיטואציות מסוימות. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו את הדברים, את האמונות שלנו, את הדברים שחווינו, שאנחנו לפעמים מגבילים אותנו וגם כן מנהלים אותנו בבק אוף מיינד שלנו.
את יכולה להסביר על זה קצת יותר לעומק? לאמונות?
תשמעי, יש דברים שאנחנו מאמצים לעצמנו. את רוצה שאני אתן דוגמה לאמונה?
כן, בטח.
אם יקרה לככה וככה, אז יהיה ככה וככה. ההתניה הזאת.
תני לי אמונה שהייתה לך, שבבגרותך הבנת שהיא עקבה אותך. אבל מהלב.
יפה. כן, שאלה יפה. אני חושבת שאחת האמונות שמאוד ליוו אותי בחיים, שגם אמרו לי כל הזמן, שאני אובר רגשי. וכשאתה מאמץ לעצמך את הדבר הזה, שאתה באובר רגשי, אז...
זה לא אומר שזה לא נכון.
אני לא אומרת שזה לא נכון, אבל ברגע שאתה יודע לקבל את זה ולהבין את זה, אז אתה יודע גם איך להתנייס בזה. אתה יודע לאמץ את זה כסוג של חוזקה, מה ש...
כי אז לפעמים אתה אומר, אני אובר רגשי, זהו.
אז לא, לא, זה לא אמר, נכון, אז זה העניין שברגע גם, אבל...
אתה נותן לזה לגיטימציה כבר להיות.
בדיוק. אבל כשאתה נותן לזה לגיטימציה, כשאתה יודע אבל לזהות את הרגישות שלך, וכרגע ולא שם עליה את הלייבל, שזה לצורך העניין האמונה. אמונה היא סוג של לייבל מסוים שאנחנו שמים עלינו, או שאחרים שמים עלינו. וכשהדברים האלה מנהלים אותנו, אנחנו נכנסים למקום של שיפוטיות ופרשנות של דברים. ואני אומרת כאילו, לשחרר את זה, כי ברגע שאנחנו מקבלים אותנו כמו שאנחנו, ללא שיפוטיות, וללא שפיטה של האחרים אותנו, אז אנחנו לא מאפשרים שום פרשנות. אנחנו נותנים לזה לא להגביל אותנו בצעדים שלנו.
איך לדעתך?
אנחנו הופכים את זה לחוזקה לצורך העניין. אני חושבת שהרגישות שבאו ואמרו לי לאורך כל השנים לצורך העניין, מאפשרת לי לעזור לאנשים, מאפשרת לי לזהות את מה שהם מרגישים. מאפשרת לי להכיל גם את החוויות שלהם. אנשים זרים לחלוטין באים ומדברים איתי ומשתפים אותי בדברים שאת יודעת. באמת, אני לפעמים מאוד מתפעמת ומאוד מתרגשת מהדברים האלה. סיטואציות שאת נתקלת פתאום בדרך שמטייל, פגשת אותו לפני שנייה וחצי, ואחרי ממת מקבלת ממנו הודעה אם אני פנויה, והוא חטף לרגע... התמודד עם איזשהו זיכרון של אלם קרב, והוא בחר לשתף אותי. וזה לא ממקום של יועצת, וגם לא ממקום של מלווה, ולא ממקום של מרצאה, ולא ממקום כזה. מישהי שתהילה והוא פגש על הדרך. אז זו הרגישות שמאפשרת לי לאנשים, גם לי לעזור לאנשים ולהיות למען אנשים, וכנראה שאנשים גם מצליחים לזהות את זה.
מה היה הטיול הכי משמעותי עבורך?
באופן מפתיע, דרום אמריקה. למרות ש...
למה?
90% מהחיים שלי, נראה לי, הייתי בניו זילנד. בדרום אמריקה למדתי מה זה לשחרר שליטה, ממש להיות בתוך הסיטואציה, שלפעמים אומרים שכשאנחנו מטיילים לבד, אז אנחנו לא באמת לבד וכל מיני דברים כאלה. וואלה, אני מודה ומתוודה, שקר וכזב. יש מצבים שאנחנו באמת מרגישים לבד, גם כשאנחנו מוקפים באנשים.
בודדים או לבד?
גם וגם לפעמים, זה מאוד, את יודעת, זה תלוי סיטואציה, גם תלוי פרשנות של בן אדם. יכול להיות שאם אותה סיטואציה, דרך אגב, היית לוקחת אותה 20 שנה אחורה, אז יכול להיות שהייתי חווה אותה כבדידות. אני חושבת שבאותה, עכשיו בטיול, מה שדיברתי, בטיול בדרום אמריקה, אז אני חושבת שלקחתי את זה ללבד ולא לא למקום של הבודד. כי באמת קרו מקרים שוואלה, את מגיעה להוסטל, שעכשיו אמור להיות נאמבר וואן, ופתאום את מוצאת עצמך, זה את ועוד מטייל אחד, ובא להוסטל, והמטייל הזה בכלל אותו עוזב. אז באמת, פיזית את לבד. כאילו, ואני חושבת שזה הפגיש אותי פשוט עם מקומות של תשחררי. זה מה שכרגע צריך להיות. זה באמת מה שכרגע צריך להיות. כנראה שעכשיו את צריכה להיות לבד. ובדיעבד אני יכולה להגיד שזה באמת היה נכון, אז אני חושבת שבאמת השחרור שליטה הזה מאוד אפשר לי. כי קרו כל כך הרבה דברים לא מתוכננים בטיול ההוא.
כמה זמן ערך הטיול הזה?
הוא היה יחסית קצר, 2.5 חודשים.
איפה היית בדרום אמריקה?
פרו, ארגנטינה, צ'ילה, ובאופן ספונטני טסתי גם הגעתי לאורוגוואי. המטרה הייתה...
איפה בפרו?
תראי, זה היה חלום. היה לי חלום לפני גיל 40 לעשות את המאצ'ו פיצ'ו. הסגרתי קצת את הגיל שלי כרגע.
אנחנו ברדיו לא רואים, זה בסדר.
כן, לגמרי. אם היו רואים אותי, היו חושבים אחרת.
היו חושבים 25, אולי הגזמתי אפילו.
תודה.
22.
תלכי, נלך ל-23.
באמצע.
כן, באמצע כזה.
גם אני הייתי במאצ'ו פיצ'ו.
זה חלום. עשית את כל הטרק? את כל הארבעה ימים?
כן.
איזה כיף, איזה עוצמה.
אל תתחיל איתי עכשיו. הייתי עם זוג נעליים אחד. היוקרתי, היחידי שאיתו אני מטיילת, וכשבאחד מהשלושת הימים האלה, היינו במסלול אופניים, זה התאבדות. זה באמת מסוכן.
עשית את האימא...
אני כבר לא זוכרת את כל מה היה, מה כלל כל השלושה, ארבעה ימים האלה. ובאופניים עברנו דרך, בלית ברירה, דרך אפילו לא שלוליות, אבל ענקיות. ואז נרטבו הנעליים, ואז היינו צריכים להמשיך לטייל, ואין לי עוד זוג, ואני שלושה ימים במקום בלי התיק הגדול שלי. וככה נשארתי עם הנעליים הרטובות האלה, וזה משמעותית, כאילו זה לא פינוק, זה משמעותית.
לגמרי, אני יודעת איך זה קרה לי בנפאל שנכנסתי, לא הייתה לי ברירה.
ואז אתה מוצא את עצמך מייבש בלי פן, כאילו,
מנסה, בדיוק, מנסה לייבש בצורות לא הגיוניות, אבל אז את
ואני עשינו מסלול אחר לך. שמאוד, מה היה המסלול שלך?
אני ממש עשיתי את המאצ'ו פיצ'ו, את מה שנקרא אינקטרל.
מה זה כלל?
זה רק הליכה ברגל.
גם שלי היה אינקטרל, אבל אולי משהו אחר. או שעשו אולי איזה...
לא יודעת, יכול להיות משהו אחר.
משהו כזה שעובדים על מטיילים, אומרים את אותו הדבר, ואתה...
לא יודעת, לי זה עלה איזה משהו כמו $600, ואני עשיתי בוקינג אליו עוד לפני שקניתי את הכרטיס טיסה.
עד כדי כך טוב, המאצ'ו פיצ'ו לא כזה וואו, כמו שאתה מתארת אותו כרגע.
תשמעי, אני חושבת...
צריכים לקרוא לילד בשמו.
אני דווקא, בשבילי זה היה מאוד עוצמתי, כי היה שם גם חוויה שהמדריך בא ואמר לי, את נראית ממש מאושרת. ואני אומרת לו, תקשיב, זה הפעם הראשונה בחיים שלי שאני ממש מרגישה מה זה אושר.
מה זה אושר? תקחי אותי לשם.
אני לא חושבת שאפשר לתאר, זה כמו לתאר אהבה, זה משהו שמרגישים. זה לא משהו שאתה יכול באמת לתאר במילים, אתה מרגיש את זה שזה פותח בך, את הכל, את כל הצ'קרות האפשריות, ומאפשר לעצמך פשוט להיות. וזה פשוט לקח אותי לדברים, אני חושבת שאחד הדברים הכי עוצמתיים שקרו בטרק הזה, זה שהרגשתי את כל, מה שאמרתי שאנחנו לוקחים איתנו, אותנו לכל מקום, אז זה ממש היה ככה. היה שם את ה... סגירת מעגל, סוג של סגירת מעגל עם הזיבה שלי של ניו זילנד, ואת הטרק שאני אומרתי, וואי, הגעתי, חציתי את ה-Dead Woman Pass, ככה זה נקרא המעבר שם.
איפה?
במאצ'ו פיצ'ו, יש לך את המעבר האישה המתה, או איך שלתרגם את זה בתרגום חופשי לעברית. זה פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן שעברתי פס בגובה של 4,000 ומשהו מטר, למרות שיש לי סי לשבור של 5,000, יותר מ-5,300.
מה זה אומר פס? לא הבנתי.
פס זה מעבר, לצורך העניין, בין מקום נמוך לעוד מקום נמוך, ואת פשוט עוברת איזשהו... את לא ישנה בגובה הזה.
איפה עוד יש את זה ברחבי העולם? את המעברים האלה?
יש מלא מעברים. יש לך מעבר לצורך העניין באנפורנה, בנפל, יש לך באזור האברסט, יש הרבה פסים
במעברים. תכף נדבר על האברסט הפנימי שלך, אתה יודע.
וואו, את מרימה להנחתות.
אתם מאזינים לתוכנית ומה הפעם טובה, הייתי באולפן ליאת לוי, והוא נשמע את השיר הבא.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
מאזינים לתוכנית ומה פעם טובה, איתי באולפן ליאת לוי. ליאת, מה האברסט הפנימי שלך? היום, בעבר?
אברסט מבחינתי זה משהו שאנחנו שואפים להגיע אליו, וכשאנחנו מגיעים אליו, אז יש לנו את הוואו. והוואו הזה יכול להיות גם לפעמים וואו קטן, ולפעמים וואו מאוד גדול. אבל ברגע ששמנו לעצמנו איזושהי מטרה ועברנו את זה, זה האברסט שלנו. וזה יכול להיות בכל דבר. והאברסט...
מתי זה נגמר?
זה אף פעם.
הרצון לעוד, עוד.
עוד פעם, בואי אם זה ייגמר. איך, אנחנו חיים בשביל להתקדם. לעשות את השינויים, את להתפתח, לקלף עוד שכבות ולהגשים את עצמנו.
אמרת את זה גם קודם, מה זה אומר לקלף שכבות?
אני חושבת שזה פשוט להעז עוד קטן ועוד קטן ועוד קטן, ואז זה קורה בגדול. זה ממש כמו שאמרת, כמו שתיארת את זה על האברסט, הרי אתה לא מגיע לפסגה, הדרך היא זאת שמשמעותית, לא רק זה שאמרת למעלה. את יודעת, כשמגיעים לפסגה של איזשהו הר, יש מקומות מאוד מאוד גבוהים גם באברסט במיוחד, כשאתה מגיע לאברסט, אפרופו, אתה מגיע לאברסט, עדיין לא הגעתי, אבל ראיתי אותו, אתה מגיע אליו, אתה לא יכול לשעות בו הרבה זמן, כי זה מסוכן, בגלל הרוחות, בגלל הקור, אז אתה מגיע, אתה נהנה ואתה יורד. מה שבעצם עשה לך את כל השינוי ואת כל הוואו, זה לא רק הפסגה. אלא כל מה שעברת בדרך, כי המחשבות מלוות אותך, כי אתה מגלה על עצמך, וכל צעד מביא אותך לאיזשהו מקום. והאברסט שלי היום, לצורך העניין, נכון לנקודת הזמן הזו, זה יומן המסע שיצרתי.
ספרי לי עליו.
יומן המסע בעצם יוצר שילוב בין החוויה החיצונית שלנו, הטיול בפועל, לבין טיול הפנימי. אני תמיד טוענת שאנחנו, בשביל לטייל באמת, אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו לטייל גם בפנים.
מאיזה גיל את כותבת יומן? ולמה?
אני כותבת, אני לא חושבת שזה רק כתיבת יומנים, אני כותבת באופן כללי, גם היו לי הרבה פאוזות בחיים.
שלא
כתבתי. לא כתבתי. פעם הראשונה שממש התחלתי לכתוב לדעתי, ועזבי רגע יומנים, אלא ממש ככתיבה אפילו, לפעמים כשירה, היה בגיל 15. ואחר כך הייתה לי, היו כמה שנים של פאוזה מאוד רצינית. יומני מסע מאז ומתמיד אני כותבת.
מה זה עבורך לכתוב?
וואו.
אני מבינה שזה חשוב.
כן, לגמרי.
למה לדעת איך זה חשוב?
אני חושבת שקודם כל, אני קוראת לזה להרכיב מחשבות. יש שקוראים לזה מיקוד מחשבתי, יש שאומרים סדר במחשבות, אני מתסתכלת על זה, אני לא סתם קוראת לזה להרכיב מחשבות, כי לפעמים זה מאפשר לנו גם שחרור וגם עברור של כל מה שקורה לנו בראש. אז זה מהבחינה הזו. אני חושבת שגם כשאנחנו כותבים, יש איזושהי התפתחות ולמידה. כשאנחנו, גם אם היא לצורך העניין, מצאנו את עצמנו סתם, כותבים בבולטים או באיזושהי שטחיות, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, כתיבה יוצרת לנו לפעמים מצב שאנחנו מתעדים לקחים, החלטות, מסקנות, מפגשים משמעותיים שקרו לנו, שיחות, דברים שהעזנו. ואני חושבת שאחד הדברים המאוד משמעותיים שקורים לנו כשאנחנו כותבים, חוץ מהפאוזה שזה מאלץ אותנו גם לעשות, שזה מאוד מדהים באופן כללי גם בחיים ובמיוחד בטיולים שאנחנו רוצים כל הזמן לעשות ולעשות ולראות.
פתאום אתה מבזבז זמן רגע לשבת לכתוב.
אני לא מבזבזת זמן, אני משקיעה זמן, כי זה ממש עושה לי איזושהי פאוזה מסוימת שמכנסת אותי לתוך סיטואציה של הכאן ועכשיו ממש, ולאפשר כאילו לכל מה שאני חוויתי להתכנס לאותו הרגע.
ומה לכתוב?
כל מה שעולה בראש, כל מה שמרגישים, כל מה שחווינו, ולפעמים אני יכולה להגיד לך ששאלת אותי לנושא של הכתיבה, אז יש פעמים שאני מוצאת את עצמי כותבת עד שמשהו כן נפתח בי, אין לי מה לכתוב, אני לא יודעת מה לכתוב, אין לי מה לכתוב, אני לא יודעת מה לכתוב.
ככה להתחיל, להתניע.
כן, פשוט, אני רק מתחילה להתניע, אני פשוט, בימים כאלה אני בעיקר מקציבה לעצמי את ה-10 דקות, את עכשיו כותבת, לא משנה מה. כי בסופו של דבר, כשאנחנו כותבים ביומן, קורית גם, בסופו של דבר, מזכרת לחיים. עכשיו יש שבוע ויגידו, מה, מה צריך מזכרת לחיים? את יכולה לכתוב בלוג, את יכולה לכתוב בפייסבוק, את יכולה לצלם באינסטגרם, את יכולה לצלם באופן כללי. אז שום דבר מהדברים האלה, זה לא משהו שהוא באמת 100% שלי ובאמת חושף אותנו החוצה. כאשר אנחנו כותבים את היומן, זה 100% בשבילנו.
בידיעה שרק אני הולכת לקרוא?
לאו דווקא, את לא יכולה לדעת. כשאת כותבת, את פשוט כותבת. את לא חושבת על מה או מי יקרא.
לא, מה שניסיתי לומר זה, אם אני כותבת בידיעה שמישהו אחר יקרא,
אז את יותר מוגבלת.
כן, זה חד משמעית יחסום אותי.
לחלוטין. כשאתה כותב לעצמך ואתה מאפשר לעצמך לשתף דברים, שהם, שאתה יודע שאתה כותב, אתה אפילו לא חושב. וזה היופי שבכתיבה לדעתי, וביומן מסע אני גם מציינת את זה, אין דרך נכונה לכתוב. יש פשוט לכתוב, בלי לחשוב. ולפעמים, אם למשל מישהו יקרא יום אחד את היומנים שלי, לדעתי הוא ילך לפעמים, בחלק מהימים, ילך לאיבוד, כי הוא יבין, רגע, עכשיו היא דיברה על זה, איך היא קפצה לזה? איך הראש לא
פתאום? ילך לפסיכיאטר.
כאילו, מה עובר עלייך? זה כמו, את יודעת, חוטי מחשבה כאלה, שהכל מתערבב ביחד, אז...
איפה את יוצרת לעצמך את הזמני חשיבה? למה את הכתיבה?
בנהיגה, הרבה בנהיגה, בשביל איזה מדיטציית נהיגה. כשאני בטיולים, לא משנה מה, תוך כדי ההליכה, כשאני מוצאת
לשבת. למה זה חשוב בכלל שיהיה את הזמן לחשוב, ליצור?
אני חושבת שזה הקשבה.
למי?
זה מפתח אצלנו את יכולת ההקשבה שלאורך השנים הולכת לאיבוד. ההקשבה הזאת היא קודם כל לעצמנו, לרצונות שלנו, אפרופו מה שדיברנו קודם, הנושא של צריך ורוצה. כי בסופו של דבר שאנחנו מחוברים לעצמנו, בהקשבה הזאת אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. והרוצים הזה, כן, אז אנחנו לצורך העניין, כן, נכנסים לזוגיות מתוך רצון, לא מתוך צורך, ואנחנו מביאים ילדים לא מתוך צורך, אלא מתוך רצון, ואנחנו לומדים את מה שאנחנו רוצים, לא מה שמכתיבים לנו. ואת יודעת, זה ממשיך הלאה והלאה להרבה דברים בחיים. זה סוג שיוצר מצב בתפיסה שלי, להקשיב למצפן הלב, לא סתם יש לי את הקעקוע הזה.
תראה לי אותו. הנה. רשום שם גם משהו באנגלית, או שזה
תדר
של הלב?
זה להקשיב, זה התדר, זה הסאונד, למצפן הלב. ואני חושבת ש...
באיזה גיל עשית אותו? למה?
עשיתי אותו ביום הולדת האחרון. זה היה המתנה שלי, במקום טיול לחול. זמני קורונה. אבל אני חושבת שהעצירה הזאת פשוט מאלץ אותנו להקשיב לעצמנו. אנחנו רבועים ברעשים, ויש לנו גם נטייה להתייעץ כל הזמן עם אנשים אחרים.
אוי, תספרי לי על זה, אני אשמח לשמוע.
כולנו יש לנו את האינטרס הזה. כי אני חושבת שזה ממקום שאנחנו רוצים חיזוק.
את חושבת שזה טוב או לא?
אין כאן טוב ורע, יש לנו מה שנכון לנו אותו רגע. אני חושבת שזה נכון להתייעץ, אבל אני חושבת שגם צריך לדעת מתי לעצור להתייעץ. גם כשאני מייעצת למטיילים, אני לא מייעצת להם באמת, אני יותר מכוונת אותם, אני שואלת הרבה שאלות. גם אם אני יודעת מה התשובה שאני חושבת שנכונה להם, אני לא אומרת אותה לעולם. אני נותנת להם להגיע למסקנות ולתובנות לבד, כי אני חושבת שבאמת בסופו של דבר, כל התשובות נמצאות בתוכנו. היועצים, סלש חברים, סלש אפילו אדם ברחוב שאת שומעת ממנו איזשהו משפט, כל אלה רק יכולים לחדד את החושים. אפרופו מה שדיברנו על משמעות, זה החידוד של החושים שלנו. להיות ערניים לדברים שאנחנו חווים, להיות ערניים לא רק למה שאנחנו חווים, אלא מה שזה יוצר אצלנו, לחוויות הפנימיות שלנו. הטריגרים האלה של האמונות, של הערכים, וכל מיני סיפורים
קודם.
כאלה.
Okay.
הכל בסופו של דבר מתנקז לדבר הזה. אם אנחנו ערים לסיפורים שקורים לנו מאחורי הראש, לפעמים, ומנהלים אותנו, אנחנו יודעים לדעת אם זה אנחנו יצרנו אותם, או שהם אמיתיים. כי אם זה משהו אמיתי, אז זה באמת משהו שהוא חלק מאיתנו, וזה מה שמחבר אותנו לבטן שלנו.
אני חושבת שכל הזמן חשיבה הזה, הכתיבה הזאת, יכולה לגרום לנו להיות יותר מחוברים להחלטה הזאת, האם זה אמיתי או שקרי.
לחלוטין.
אז למה זה העבר שלך, אותו יומן נוסע שיצרת?
כי ביומן יש שם גם...
ומי בעצם משתמש בו?
אוקיי. אני אגיד לך, אני אסביר ככה. קודם כל, היומן יש בו מכתבים שלי למטיילים, מתוך החוויות שלי ומתוך העזרה שלי למטיילים. אז יש בו גם התחלה, התייחסות להתחלה של הטיול, התייחסות לדברים שקורים לנו באמצע הטיול, ודברים שקורים לנו לקראת סוף הטיול, לפני שחוזרים לשגרה. בעצם נוצר מצב שגם הוא מתייחס להתחלה החדשה, כי כל סוף טיול גם התחלה חדשה, או כל סוף של דבר הוא משהו חדש. יש בו ציטוטים מתוך היומנים שלי, וציטוטים שמהווים השראה. הרבה מקום למי שמחזיק את היומן לתת לו ביטוי לעצמו. ויש שם גם דברים שמתוך מקום של טריגר, של עכשיו, סליחה, מתוך מקום של אתה עכשיו הולך ואתה עושה. או שכחת משהו, הנה, אתה ממש סוג של משימה שכזאת תקראי לזה.
את יכולה לתת לי ציטוט מהיומן? יש לך בשלוף משהו?
יש לי מהזיכרון. יש לי מהזיכרון, הוא גם נמצא בבלוג. יש שם משפט שלכל מקום שאליו נסעתי, ידעתי מי האדם שיצאתי. לעולם לא ידעתי איזה אדם אני אחזור.
תסבירי לנו ככה לפשוט העם.
כל רגע שאנחנו יוצאים, צורך העניין לאיזשהו טיול, לאיזשהו מסע, אנחנו מכירים את עצמנו עד לאותה נקודה. אנחנו לעולם לא יודעים מה אנחנו עוברים בתוך התהליך שלנו, מה נעבור או מה נחווה. אני מדברת איתך וכל הגוף שלי צמרמורת. כשאנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים אנשים אחרים. זה דיברנו על הקליפות. אז אנחנו לא חוזרים אנשים שונים, אנחנו חוזרים אחרים. חוזרים יותר מועצמים, יותר מחוברים לעצמנו, יותר חזקים. יש פעמים שאנחנו חוזרים כאילו למסלול של השגרה, ואנחנו שוכחים את מה שעשינו בטיול. אבל זה לא באמת נכון. כי ברגע שגילינו איזשהו משהו, נגיד שכתבתי את יומן המסע הזה, שחיברתי את היומן, אז הסתכלתי מן הסתם על כתבים מהעבר שלי, ונתקלתי במחברת הראשונה שלי.
והתחלתי לבכות.
והייתי בהלם. לא, דווקא לא בכיתי, באופן מפתיע.
אני לא מעזה לקרוא את הדברים שאני כותבת.
אז אני חושבת שכן צריך אחרי פרק זמן מסוים לקרוא משהו שקראנו, כי פתאום אתה מגלה כמה שמה שספגת אז נוצר בך וחלחל בך באופן מפתיע. אתה אפילו לא יודע כמה. פתאום אתה, כמו שאמרתי, זה לא סתם מזכרת לחיים, כי זה משהו שבאמת באמת מביא אותך למקום של וואלה, גילית. וזה בדיעבד אתה חושב, אתה מבין כמה שבאמת גילית את זה. אני אומרת, כשכתבתי את היומן הזה, זה פשוט הפתיע אותי. לא זכרתי את זה אפילו.
איך נקרא הבלוג שלך?
הבלוג שלי מאוד פשוט, www.lavilyat.com. מאוד פשוט. אבל מה שמלווה אותו זה וונדרלי. ויש משמעות כמובן לשם הזה, כמו כל דבר אצלי. מסתבר.
מה זה וונדרלי? מאיפה זה הגיע?
וונדר מהמילה פלא. הפלא שאת יוצרת לעצמך, הפלא הזה שאת יכולה למצוא בעצמך, הפלא שאת תצרי בחוויות שאת תעשי לעצמך בחוץ, הפלא שאת תעזי לעשות, ולמרות שהשם שלי ליאת והקיצור שלו זה לי, אז זה לא מהמקום הזה, אלא לי זה משהו שכל אדם יכול להתחבר אליו, את וכל אדם אחר שיקרא יגיד לעצמו וונדרלי. בדיוק, את מאמצת את זה לעצמך. הפלא שאת תמצאי בתוך עצמך ותחליטי שאת עושה, או לא עושה. כי אנשים למשל אומרים על נושא של אזורי נוחות. ויש אזורי נוחות שזה בסדר להישאר בהם. הם שומרים עלינו.
מה למשל?
אני חושבת שאם אני מרגישה לא בטוח באיזושהי סיטואציה מסוימת, זה אזור נוחות ששומר עליי. כי בסופו של דבר הבטן שלי ידע מה להגיד לי. ויש אזור נוחות שאני אומרת, אוקיי, כן, את צריכה לעשות את זה. סתם דוגמה. במשך שנים רבות, חשבתי שזה לא בסדר ללכת ולשבת בבית קפה לבד, או לצאת לפאב לבד. ואחד מהדברים למשל ששמתי לעצמי, כשטסתי לאמסטרדם לבד, אחד מהדברים ששמתי לעצמי כמטרה, לצאת לפאב לבד. והיום הראשון לא הלך לי, והיום השני לא הלך לי, והבנתי שזה סתם אזור נוחות שאני מנסה להישאר בו, וזה אזור נוחות שהייתי חייבת לפרוץ. וכשבחרתי בעצם לעשות את זה, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז איך את הולכת לצאת מאזור הנוחות שלך, אבל עדיין בתוך אזור הנוחות? אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני מאוד אוהבת מוזיקה חיה. אז חיפשתי, פשוט הלכתי וחיפשתי פאב שיש בו הופעה חיה, ונכנסתי. אז זה היה הסוג של השמירה של האזור הנוחות שלי, וישבתי לבד בפאב, ונהניתי מההופעה, והכרתי אנשים, והיה מאוד נחמד. אז עדיין פרצתי אזור של נוחות, בתוך מסגרת
נוחות. בתוך מסגרת נוחות.
זה הצעד הראשון הקטן הזה, שדיברנו עליו קודם.
נשמע מדהים. אני רוצה שנשמע עוד שיר שבחרת.
פשוט.
בואי נשמע אותו ונהנה לנו, מה את אומרת?
אני בעד.
There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Being free. Comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver light. Show me my silver light.
איתי באולפן נמצאת ליאת לוי, אתם מאזינים לתוכנית ומה הפעם טובה, כאן ב-BGU רדיו. אני מרגישה שדיברנו על כל כך הרבה דברים, ואפילו לא נגענו בקצה המזלג. דיברת על היומן המסע, בתור הר אברסט, הנוכחי. יש איזה משהו אחר שהיה לך בעבר?
אחד הדברים העוצמתיים שקרו לי זה כששברתי את כף הרגל שלי.
איפה?
זה היה בסיום הטיול הראשון שלי בניו זילנד, אוסטרליה ותאילנד. חזרתי עם כף רגל שבורה בתאילנד. ונוצר מצב שמה שקרה זה שאמרו לי באיזשהו שלב, השיקום שלי הסתבך, ממש הסתבך. ואמרו לי שהם לא רואים, הם לא רואים שאני חוזרת.
טסת חזרה לארץ?
כן, בוודאי.
בהול כזה?
כן, הקדמתי את הטיסה. ואז הם אמרו לי שהם לא רואים, הם לא רואים איך אני חוזרת לתרק, לטייל, ובכלל בעיקר לתרק. לקח לי כמה שנים, זה ה-keep it on, אפרופו, זה, אני מאוד מאמינה ב-never give up, שתמיד אפשר למצוא את הדרך לעשות דברים. ובעצם מה שקרה זה שלקח לי כמה שנים טובות, עד שחיזקתי את הרגל ואת הכל, ואני זוכרת את הטרק הראשון שעשיתי בנפל. אחרי אותה פציעה. ואני זוכרת שאני פשוט מצאתי את עצמי עולה ובוכה. ממש דמעות של, ממש סוג של פרצתי הכל, ושמעתי את הקול של אח שלי ככה מאחורה, אומר לי, את יכולה, את יכולה, תמשיכי, תמשיכי, למרות שאח שלי לא היה פיזית, אבל זה היה ממש תחושה של, את יכולה להמשיך, ודחפתי את עצמי קדימה. וזה היה ממש ממקום של never give up. בערך כמה שנים אחרי, כשפתאום השליחות שלי מצאה אותי, שזה הפגיש אותי עם משהו אחר, כשהגיע אליי מטייל נכה, ורצה להגשים את הטיול שלו ושל המשפחה שלו לניו זילנד.
איזה סוג של נכות?
כיסא גלגלים. והוא רצה לחזור לניו זילנד, יותר נכון, אשתו רצתה לחזור לשם, והם פשוט התייעצו אותי איך הם יכולים לעשות את הטיול הזה. ומצאנו את הדרך. זה היה פשוט משהו, אחד הדברים העוצמתיים של...
מה עשה? ספרי.
אתה פשוט יושב, אתה בוחן מה נכון לך, ומה הם רוצים, ואיך לעשות את הדברים. ולהבין כאילו איך אתה לוקח את המקום, את מה שיש למקום להציע, ולהביא את זה למה שאתה יכול. וזה ה-never give up שאני אומרת, שתמיד אפשר למצוא את הדרך, אז גם אם היא לא בדיוק הדרך המוכרת, או הדרך שכולם הולכים בה, אז זה דרך שלנו. אני יכולה להגיד לך שזה מפגיש אותי גם למקום של הטיול עם משמעות הזה, שאולי אנשים חושבים, אוקיי, אז אם טיילת לבד, אז רק לבד את יכולה למצוא את המשמעות, כי אם אני נמצא עם מישהו אחר או מטייל עם מישהו אחר, אז זה יותר קשה, כי אולי אני הולך אחריו וכל מיני דברים כאלה. כשאנחנו, לצורך העניין, אם אנחנו יושבים וכותבים, זה רק אנחנו עם עצמנו. אז זה, אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. ואנחנו, ברגע שאנחנו גם מחוברים לעצמנו ואנחנו מכירים אותנו, אז גם כשאנחנו עם אנשים אחרים, אז אנחנו יודעים לדעת מתי לעצור ולהגיד, אוקיי, היום אתה עושה את זה, אני עושה משהו אחר. ואנחנו יודעים לבוא ובאמת לדעת מה אנחנו רוצים, וכבר זה לא הופך להיות צריך לעשות.
מה ההבדל בינייך בין לטייל לבד, לטייל עם חברה או בזוגיות?
כשאנחנו מטיילים עם אנשים אחרים, בדרך כלל יש לנו גם את הנטייה לעשות לפעמים דברים שהם רוצים, או לחילופין ללכת אחריהם, וזה לא ממקום של לעשות מה שהם רוצים, אלא פשוט ללכת אחריהם. זאת אומרת, איזשהו קו מחשבה שמנוטרל אצלנו.
לפעמים גם כשאתה מטייל, אתה מבולבל, אתה לא. כל היום, היום פתוח לפניך, כל האפשרות פתוחה, אתה לא יודע איך לבחור לבד. אפרופו דיברנו על להתייעץ.
נכון. בגלל זה אני אומרת, זה טוב, לפעמים זה ממש כיף גם שאתה נמצא עם עוד בן אדם, אתה, יש לך עם מי לחלוק, ויש דבר לא, או ללכת זה... לבד, או לטייל עם אנשים. אני לא מאמינה בו, או אני חושבת שגם כשאנחנו מטיילים עם אנשים, אנחנו צריכים עדיין לשמור על הסנטר שלנו, על מי שאנחנו. ודווקא גם כשאנחנו מטיילים עם אנשים אחרים, יכול להיפתח בנו משהו. אני, השיחה הזאת שהייתה לי עם חברה על הצריך ורוצה, זה לאו דווקא היה משהו שיכולתי לנהל עם עצמי. יכול להיות שהייתי מגלה את זה אחר כך במשהו אחר. הייתי מגלה משהו אחר בטיול הזה. אבל שוב, יש דברים שאנחנו יכולים גם, תזכרי מה שאמרתי גם קודם, שכשאנחנו פוגשים אנשים אחרים בדרך, אנחנו פוגשים דברים גם בתוכנו, אז זה הולך ביחד. אנחנו צריכים לדעת גם פשוט להיות לבד, גם כשאנחנו עם עוד אנשים. החוויה פשוט שאנחנו לבד, היא חוויה שהיא יותר עוצמתית, כי היא מאלצת אותך להתמודד עם דברים. אתה לא יכול לברוח.
את סיפרת על הטיולים המשמעותיים, ועם זה נסיים, שהם קרו בצמתים מרכזיים בחיים. זה חייב להיות רק במצב כזה?
ממש לא. ממש לא. אני חושבת שטיול משמעותי קורה כשאנחנו פשוט ערנים לדברים. למי שאנחנו, לערכים שלנו, למגבלות שלנו, לחושים שמתחדדים אצלנו. אני יכולה להגיע למצב שאני רוצה לצאת ליום כיף. יום טיול אחד, אפילו לא יום כי יש לי איזושהי צומת בדרכים אחרי צבא, או סיימתי תואר, או לפני נישואים, או לפני שאני מביאה ילדים, לא יודעת מה. זה לא חייב להיות דבר כזה, פשוט אני יוצאת ליום כיף. נהדר, סבבה. אבל בתוך הדבר הזה, אם אנחנו פוקחים את העיניים קצת יותר, מסתכלים על מה קורה לנו בתוך החוויה הזאת, אני חושבת שפשוט משהו נפתח למשמעותי.
אנחנו נפגשנו בקבוצת פייסבוק, מטיילות לבד משתפות. קבוצה נהדרת, אני מאוד אוהבת אותה, והיא נותנת שם הרבה רעיונות וטיפים. כל מה שאת מתארת, בהחלט מעורר השראה, אין ספק.
תודה.
אני רק חושבת, איזה דבר היית יכולה לתת לאותה מטיילת או מטייל שרוצה, הכי פשוט, מה שבא לך, כן?
כן.
שרוצה לצאת לטייל ומחפש רגע את או את האישור האחרון, או את הדבר הקטן הזה שידחוף אותו כבר לביצוע.
אני לא חושבת שיש חוקיות אחת לכל אחד, זאת אומרת, מה שיהיה הצעד הראשון שאת צריכה, זה לאו דווקא יהיה צעד אחר שמישהי אחרת צריכה. זה מה שאמרתי לך, שקודם כל להכיר את עצמנו. אני חושבת שכאשר אנחנו מתייעצים לנשים, מה אני צריכה לעשות בשביל הצעד הראשון הזה? זה השנייה אחת לפני השאלה הזאת, צריכה להיות, זה הקושי שלי, איתו בעצם אני צריכה להתמודד בפעם הראשונה, ואיך אני את זה עושה. הייתה לי איזושהי מישהי חברה ששוחחה איתי, שמאוד רצה לטייל לבד, ואמרה לי, אבל השלב הראשון של רק המעבר בהחתמת דרכון, רק זה, רק ההחתמת דרכון, מהווה בשבילי קושי. אז פשוט ישבנו וניתחנו ספציפית את הדבר הזה. אחר כך היא כבר הצליחה ממש לפרוח, ואני חושבת שוב שהטיפ היחידי שיש לי, זה לדעת, לזהות, מה הדבר הראשון שמעכב אותך מלעשות משהו, ואותו להתחיל לפרק. כי גם אם הוא נראה גדול, תמיד שיורדים לפרטי פרטים, אז אנחנו מגלים שזה באמת צעד אחד קטן, ועוד קטן, ועוד אחד, ועוד אחד, הופך להיות משהו מאוד גדול.
ליאת, המון תודה לך שהגעת אלינו כאן להתארח באולפן.
תודה לך.
ליאת לוי, יועצת, מרצה ובלוגרית ליצירת טיולים עם משמעות. אני מאחלת לך המון הצלחה בהמשך. את מעוררת השראה בעיניי, ואני בטוחה שגם בעיני המאזינים.
תודה.
אני אשמח לדעת איפה אני יכולה למצוא עוד מידע על כל העשייה שלך.
אז בבלוג שלי, loveliat.com, באינסטגרם, wonderly.at, ובפייסבוק.
תודה רבה לך. נשתמע. אתם מאזינים לתוכנית ומה הפעם טובה, כאן ב-BGU רדיו. לי קוראים טובה שימנוב, וככה שנייה לפני שאנחנו מסיימות, למה בחרת בשיר הזה של פינק פלויד?
היו מקומות לא מעטים בעולם שהגעתי אליהם, ומישהו תמיד אמרתי לעצמי, I wish you were here.
בואו נשמע. תודה רבה לך ליאת, להתראות. Thank you.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for chairs?